שלום וברכה, ערב טוב, לעילוי נשמת החייל נתן כהן בתוך כל חללי ישראל. וטוב, מדוע אני הצעתי, כששאלו אותי על הנושא של השיעור, מדוע הצעתי את משימת האחווה? קודם כל, בגלל שכולנו מרגישים שזאת משימה, בהחלט משימה אקטואלית, במיוחד אחרי שנה שלמה, שבה חלק של העם אמר לחלק השני, אנחנו לא אחים. כל פסיכולוג יודע שרק אח יכול להגיד דבר כזה. זאת אומרת, אם אני אומר שאני לא אחיך, סימן שאני אחיך. והייתי רוצה ללמוד את הדבר הזה על פי בסך הכל ספר שמצוי אצל כולם, תנ"ך. יש ספר בראשית, שהוא הספר של תולדות הזהות הישראלית, כיצד נולד עם ישראל. שתי הפרשיות הראשונות מסתרעות על 2000 שנה. אחר כך הפרשיות לך לך וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא וישלח, מסתרעים על משהו כמו 150 שנה. אחר כך ארבע פרשיות, וישב מקץ ויגש ויחי, בערך 50 שנה. כלומר, הפרופורציה היא מדהימה. אנחנו רואים שהכתוב מקדיש הרבה מאוד חומר בשביל ארבע פרשיות, זה לא סתם. ארבע פרשיות בשביל 50 שנה. ולא עוד, אלא שאותן ארבע פרשיות הן הסיום, הן המסקנה של ספר בראשית. אז כנראה שזה מאוד מאוד משמעותי. מה קורה בחמישים שנה האלה? יש דיון על האחווה. זאת באמת הבעיה שאותה אנחנו צריכים לפתור. הרב דינשטיין זלץ פעם אמר על שלושת העקרונות של המהפכה הצרפתית, חירות, שוויון ואחווה. אומר, חירות ניסו בעולם החופשי, העולם המערבי. שוויון ניסו בגוש הקומוניסטי. אחווה עוד לא ניסו. וכנראה שאנחנו נועדנו להיות פותרי שאלת האחווה, כי חירות ושוויון איכשהו, זה לא כזה מסובך לבנות אידיאולוגיות של חירות או של שוויון. של אחווה זה הרבה יותר קשה, ויש איזו אמירה נאיבית. כולנו אחים, כולנו אוהבים. אנחנו רואים שזה לא עובד, כי איך אומר, יש איזה משפט של דודו פישר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. גם אנריקו מסיאס השתמש במשפט הזה, וזה נכנס אפילו לברכת המזון ולקדיש, ולתפילת 18. אבל צריך להבין, המשפט הזה הוא משפט שכולם שרים אותו בהתלהבות, בשמחה, אבל הוא משפט פסימי לחלוטין. אתה אומר, מי שעושה שלום במרומיו, רק הוא יכול לעשות שלום עלינו. בינינו זה לא הולך. ולכן ההשגחה העליונה סדרה שכל הסיפור של הולדת הזהות של עם ישראל תעבור דרך פתרון השאלה הזאת. והיה המהר"ל מפראג מספר שפעם אחת, אחד הכמרים, זה מובא בספר נצח ישראל, הוא לא אומר שזה היה כומר, אבל די ברור שמדובר בכומר שם, הוא אומר, נשאלנו מן האומות. אחת השאלות ששאל אותו איש כנסייה את המהר"ל מפראג, זה איך ייתכן שאתם היהודים, יש לכם נטייה למידות רעות יותר מכל העמים? ענה לו המהר"ל, זה בגלל הגלות. הגלות עושה אותנו רעים. כמו שכתוב, ויראו אותנו מצרים, עשו אותנו רעים. ענה לו אותו כומר, לא משכנע. כי גם לפני שירדתם לגלות, רק התחלתם להתקיים כאומה, האחים רצו להרוג אחד את השני. אז אל תספר לי שזה בגלל הגלות, זה משהו מהותי בכם. ענה לו המהר"ל, נכון, אתה צודק, זה מהותי בנו. המחלוקת זה משהו מהותי בעם ישראל. אבל לא בגלל שאנחנו שפלים, אלא בגלל שאנחנו מעולים. יש לנו מעלה. ומהי המעלה של עם ישראל? עם קשה עורף. עם קשה עורף, פירוש הדבר, שהוא הולך אחרי השכל. אתה לא תמכור לוקשים ליהודים. איך אומרת הגמרא? הגויים, גויים קרובי תשובה הם. קל לגויים לעשות תשובה. למה? מגיע איזה שליח של ישו, עושה כל מיני תנועות, מדבר בלטינית יפה, כולם עוזבים את האלילים שלהם, מורידים את הפסל, שמים צלב, וזה הופך להיות כנסייה. קרובי תשובה הם. מה שאין כן היהודים, אם אתה לא משכנע אותו שמה שאתה אומר זה נכון, אז הוא לא יקבל. לכן, שואלים, זה שיש מחלוקת, והמחלוקת היא מהותית, היא עקרונית, הדבר הזה הוא נובע מן המעלה של עם ישראל. יש בסיפור של יוסף ואחיו, התורה מתחילה ב וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. רש"י, מתוך גנותם אתה שומע שבחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, אני שונא אותך, אני אומר לך את זה. אני לא אתחיל להסתיר את זה. יש בינינו מחלוקת מהותית. בוא נשים את הקלפים על השולחן. אז יש סיכוי להגיע לשלום. בעצם איך זה מסתיים, כל הסיפור של ספר בראשית? זה מסתיים באחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני. והאחים האלה שהיו מוכנים להרוג אחד את השני עושים שלום. מפתיע. אם הם עושים שלום, זה סימן שהשכינה ירדה לעולם. יש כלי לשלום בעולם, המשפחה של האבות, המשפחה של יעקב, ואז אנחנו בטוחים שההיסטוריה יכולה להצליח, ואז אפשר לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ההיסטוריה. כלומר, זה כנראה חוט חורז מראשית ההיסטוריה שלנו, עד אחרית הימים אנחנו מטפלים בבעיה של האחווה. יש ביטוי יפה מאוד, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אומר הרב קוק. איך הם מרבים שלום? על ידי המחלוקות שלהם. כי המחלוקות מבטאות את כל הצדדים שניתנים לאמר באיזשהו נושא. כן? כלומר, כל אחד יגיד משהו אחר. אחד יגיד זה חום, השני יגיד זה שעון. כן? מי צודק? זה גם וגם. השאלה מה העיקר? יש אחד שבשבילו העיקר שזה יהיה חום, השני העיקר בשבילו שזה יהיה שלום, יהיה הצבע אשר יהיה. כלומר, המחלוקת היא הדרך האמיתית אל השלום. ולכן, זה חשוב מאוד להיות במחלוקת. אני זוכר, לפני שנים רבות, כשהייתי צעיר, היה רצח רבין. זוכרים? זוכרים. ואז בעקבות זה היו מתחים גדולים בתוך החברה. השתתפתי בקבוצת דיון של אנשים מכל עברי המתרס שיפגשו, והאווירה הייתה פוציניו מוציניו, כולנו אוהבים, כולנו אחים, ורב המחבר מאשר המפריד, וכל מיני ביטויים כאלה שירגיזו אותי. ואז באחד הפורומים אמרתי, תפסיקו לדבר על זה שאנחנו מסכימים, בואו נדבר על מה שאנחנו לא מסכימים. אני צריך לשים על השולחן במה אני לא מסכים איתך, אתה תשים על השולחן מה אתה לא מסכים איתי. בסוף בואו נראה האם אחרי שהרגזת אותי אני מסוגל לאהוב אותך, האם אחרי שאני הרגזתי אותך אתה מסוגל לאהוב אותי. זה המשימה האמיתית של האחווה. אז זאת אומרת, זה עבודה לא פשוטה, הנושא של האחווה. עד כאן ההקדמה. יש שאלות? אין שאלות. טוב, בסדר. רגע, אתם צוחקים, בסוף יהיה בוחן. על כל הנאמר כאן, עם ציון. בואו נראה מאיפה זה מתחיל. ברגע שיש לראשונה שני אחים בהיסטוריה, מתחילה האלימות. נכון? זה, מזה זה מתחיל. ולכן הייתי רוצה לעבור איתכם בקצרה על מספר מקורות שמדברים בספר בראשית על העניין. נתחיל עם הסיפור של קין והבל. והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר, ותלד. ותלד מה? מה ילדה? לא נכון. ותלד את קין. לא כתוב שילדה בן. ותלד את קין. כלומר, הוא קין כבר מלידה, לפני שנתנו לו שם. הוא כבר עם השם, הוא נולד עם השם הזה. ותאמר, קניתי. לכן, קין, קניתי. קניתי איש את השם. עכשיו, היא שמחה מאוד. אמנו חווה. מדוע היא כל כך שמחה? כי לראשונה היא יצאה מן המצב הקשה של נברא למצב של בורא. להיות נברא, הכוונה לקבל. להיות בורא, הכוונה לתת, להשפיע. אז יש שמחה גדולה. בעצם קין גאל את ההורים שלו מן המצב של מקבלים והפך אותם לאבא ואמא. אפשר לומר שקין הוא הראשון שיכול להיות המשיח. הוא גואל את האנושות. זאת אומרת, הוא המשיח, זה אגב ההוכחה שאמא שלו הייתה יהודיה. כי היא חשבה שהוא המשיח. והיא לא ידעה עדיין שהוא צריך להיות רופא או עורך דין, אבל היא ראתה בקין את המשיח. ואז יוצא, מה קין יודע על עצמו? הוא יודע שהוא מרכז העולם. העולם מקבל משמעות דרך עצם מציאותו. ותוסף ללדת. בשביל מה עוד אחד? מיותר. ותוסף ללדת את? לא נכון.
אחיו.
יפה. ותוסף ללדת את אחיו. את הבל. זאת אומרת, הנולד הנוסף הזה, התוספת, כל תוספת זה מיותר, כן? כל יתר כחסר, דמי. התוספת הזאת, זה נורא מפריע. זה דורש ממני להפוך מבן לאח. והתוסף ללדת את אחיו, זה מה שזה דורש ממנו. זה בעצם מוציא את המרכז הכובד של העולם ממנו אל אחיו. אז הדבר הטבעי שהוא ירצה לעשות זה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. בקיצור, מכיוון שהוא לא רוצה אח, לכן הוא רוצח. זאת אומרת, זה אפילו משחק מילים. יש כאלה שאולי שמו לב, אבל אף אחד לא צחקק פה. כלומר, האימות בין האח הבכור לאח הצעיר בלתי נמנע. לא ייתכן שזה לא יקרה. כלומר, כל מה שקורה אחר כך, הקנאה, הקורבן שלי לא יתקבל, הקורבן שלך יתקבל, כל הדברים האלה זה תירוצים, זה על גבי היריבות הטבעית בין אחים. מה שאני רוצה לומר, שהציפייה שאנשים יחיו בשלום היא בניגוד לטבע. הטבע של בני האדם שככל שהם יותר קרובים הם יותר רבים, כי בין שני אחים יש תחרות על אותו גורל. יש ב... תסלח לי אם אני אצטט משהו מהברית החדשה או שזה אסור. בברית החדשה ישו אומר, לימדו אתכם ואהבת את קרוביך ושנאת את רחוקיך, ואני אומר לכם אהבו את אויביכם. עד כאן דברי הביקורת של הנצרות על היהדות. כי ואהבת לרעך, זה דווקא לקרוב. מה עם הרחוק? התשובה היא שלאהוב את הרחוק זה דבר פשוט. אין דבר יותר פשוט מאשר לאהוב את הרחוק, הוא לא מפריע לי. למשל, אני מאוד אוהב אהבת נפש את המיקרונזים. לא, זה נכון. מיקרונזיה מצביעה באופן עקבי בעד ישראל באום. אני לא בטוח שיש הרבה ישראלים שיודעים איפה זה מיקרונזיה. אבל השכן שלי הוא זה שבעייתי. בגללו אני לא יכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך כלפי כל יהודי, הוא לא בסדר. כי ברגע שהוא בקירוב מקום, אז יש תחרות. וזה, טוב, הסיפור של קין והבל לא הסתיים טוב, אתם יודעים, כן? אגב, איך עשה קין? כתוב, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין. אם הוא קם, סימן שהוא שכב. איפה הוא שכב? חזל אומרים, הוא שכב תחת הבל. מדוע? כי הבל הרגיש שקין רוצה להזיק לו, הפיל אותו על הארץ. עכשיו, יש סיטואציה מוזרה. הבל שוכב על קין. מה הוא צריך לעשות עכשיו? הוא בהגנה עצמית. אז הוא יכול להרוג את קין. המדרש אומר, קין אומר לו, אחי, אם תהרוג אותי, מה תגיד להורים שלנו? מה עושה הבל? משחרר. ויקום קין על הבל אחיו וירגעו. מה היה עונשו של קין? נע ונד. מה היה עונשו של הבל? נהרג. אז מי חטא את החטא יותר חמור? הבל. מה החטא שלו? הוא שהוא לא הרג את קין. יותר נכון, הוא חשב שברגע שקין מדבר בשפה של הערכים שלו, הבל, זה אמת. זה כבר הופנם אצל קין. כלומר, הוא מייחס לקין את השיח המוסרי שלו. ואני אגיד יותר מזה, הטענה של קין, מה תאמר להורים שלנו? זה משכנע את הבל, שאם הוא יהרוג את קין, הוא הופך להיות קין. אני לא יכול לרדת לרמה שלהם. כנראה שצריך לרדת לרמה שלהם. איך אני יודע? זה כתוב בהמשך. הרי, וידע האדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת. כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר ששת הוא הבל שלא ייתנו שיהרגו אותו. הכל כל הבל והידיים ידי קין. זה האידאל האנושי. אתה צריך לדעת שכאשר אתה משתמש באלימות נגד האלימות, אתה עושה צדק. אתה לא מאבד את העולם של הערכים שלך. להפך, אם אתה מרחם על האכזרים, סופך מתאכזר על רחמנים. אני לא יודע למה מדבר על זה עכשיו, אבל יש כנראה קשר אקטואלי. עכשיו, רוצה להמשיך. אנחנו רואים במהלך ספר בראשית, אפשר לדבר קצת על השיח בין למך לבין נשב, אבל בואו נעזוב את זה לרגע, נעבור ישירות לדברי אברהם ללוט. ויהי ריב בין מקנה, בין רועי מקנה אברהם לבין רועי ובין רועי מקנה לוט. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. תרגום, מכיוון שאנחנו אחים והתחלנו לריב, זה ייגמר ברצח. לכן הפתרון ניפרד. זה פתרון זמני שלא עובד, כי אחר כך לוט נופל בשבי, אברהם צריך לשחרר אותו, יוצא למלחמה. מה שאברהם ניסה להימלט ממנו, מסכסוך לוקלי, הפך להיות סכסוך אזורי. אז הדור הבא, יצחק וישמעאל. יצחק וישמעאל לא מדברים. לא מדברים, אז אף אחד, האחד לא מכיר בקיום של השני. דור השלישי, יעקב ועשיו, מדברים. מדברים ואפילו מתחבקים. אבל לא לזמן רב מדי. כן, כלומר, אתה רוצה לבוא איתי לסעיר? לא, לא. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, יש לי ילדים, זה, 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 לאט לאט. זאת אומרת, יש אחווה של יעקב ועשיו, במיוחד כשיעקב צולע. אחרי השואה שהוא עבר בפנואל, שנפגע בכף ירחו, אומר יעקב, אז איך כתוב על עשיו, נחמרו רחמיו על אחיו. העולם המערבי מאוד אוהב אותנו כל פעם שאנחנו מקבלים מכות. זה נגמר ברגע של התגובה. אבל יש איזה שלב אמיתי של אחווה. זה עובר לדור הבא, האחים לא מסוגלים לאהוב אחד את השני, והם מוכנים להרוג. וזה מסתיים על ידי זה שהם מתאחדים, מסביב לבנימין. יש בעיה אחת, מדוע יוסף ואחיו משלימים זה עם זה? כדי שיעקב לא ימות. כן? כלומר, אם אתה לוקח את בנימין, אבא שלנו ימות. אז אל תעשה את זה. אומר יוסף, אני יוסף אחיכם. אבל זה טוב כל זמן שיעקב חי. ברגע שיעקב מת, כל הדבק שחיבר בין האחים, הדבק הזה נעלם. ואז אומרים האחים, לו יסתמנו יוסף, מתחילים לשקר לו, אבא שלך ציווה וכו'. וכל זמן שלא היה ברוך שהאחווה הזאת איננה תלויה בגורם חיצוני, כלומר בסכנת החיים של יעקב, אי אפשר היה לדעת שהשלום הזה הוא שלום אמיתי. ברגע שאחרי מות יעקב התברר שהאחים הם אחים, אז אפשר לסיים את ספר בראשית, כי כפי שאמרנו, משימת האחווה הצליחה במשפחה הגרעינית של עם ישראל. אבל זה לא כזה פשוט, כי זה הזמן של הירידה לגלות, הזמן של היעלמות עם ישראל מן ההיסטוריה. כדי שזה יחזור, צריך שיהיה שינוי רדיקלי במאזן הכוחות בין אחים. כשמשה נשלח, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. לא יכול לגאול אותם. לא יאמינו לי, עשו לי בעיות. בסוף משה מוציא את הקלף האמיתי, שלח נא ביד תשלח. מה פירוש הדבר? שלח את מי שאתה רגיל לשלוח, אומרים חז"ל, הוא חשב על אהרון. למה הוא חשב על אהרון? מלבד העובדה שאהרון ישב עם עם ישראל במשך 80 שנה במצרים, בזמן שמשה היה בבית פרעה ובמדיין, אבל משה חושש מליטול את הגדולה נגד אחיו הבכור. כי הבכור, מטבע הדברים, מקנה. איך אני יודע שזה מה שחשש ממנו משה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. הוא שמח, אני יכול לצאת. זאת אומרת, זה לפעם הראשונה שיש לנו עדות על בכור ששמח בגדולת אחיו. ואז כל מערך היחסים בתוך המשפחה משתנה.
מנשה
ואפרים, נכון, ואז מה? זה פעם הראשונה. מנשה ואפרים זה יעקב קובע את זה. כן, הוא רוצה להעמיד... יעקב לא צריך לקנא באפרים. איך אתה יודע שמנשה לא מקנא באפרים? מנשה לא מקנא באפרים. זאת מנין לאדוני? מה שמבינים מהפסוק, שמנשה אינו מקנא באפרים. בבקשה, הלך פסוקי התנ"ך, תראה לי איפה זה כתוב. אני אומר לך מראש, לא תמצא. בסדר? טוב. מה? יהודה וראובן. הוא מקבל את המלכות של יהודה. איפה כתוב שהוא שמח?
לא שמח.
לא, זה אני מדבר. הוא לא שמח. מי אמר שהוא שמח? יותר מזה, בברכות של יעקב, הוא אומר לו, פחס כמיים על תותר. לא מגיע לך, זה לא סימפטי, זה לא... ולכן אומר יעקב, אתה יודוך אחיך, לא עכשיו. לא תשכנע אותי. עכשיו... זה נכון. אבל יש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אני אדם צר ופקים מאוד, כשאני לומד פסוק אני לומד מה שהוא כותב. תורה שבעל פה זה עוד נושא. בסדר? ורעך ושמח בליבו זה כתוב. כל השאר לא כתוב.
אבל יש ארגון בין האחים, בין ארבע בכורות בעצם, של רחל, לאה, בלהה וזלפה, שהייתה אחדות ביניהם שהם רצו באמת להחזיק כמו שהרב אמר, להחזיק את האחווה ואת המושגים של אחים.
זה נכון, זה נכון, זה בדרך לזה. כן, בדרך לזה. כנראה שמעת את השיעור שלי על ארבע הבכורות.
ודאי.
נו, בסדר.
איך אני יודע?
טוב, עכשיו... מה זה?
שיהודה ערב לבנימין,
כן, אבל הוא עושה את זה בשביל יעקב. הכל זה בשביל האבא. זאת הבעיה כאן. כן? זאת אומרת, עדיין אין לנו ביטחון שזו אחווה אמיתית.
גם השמחה בליבו אולי בשביל גאולת עם ישראל ורעך וזה בשביל עם ישראל.
נאמר ככה, אהרון כנראה ידע, כלומר משה הרי מציע את אהרון בתור גואל, סימן שהוא יכול, כן, בעיקרון להיות הגואל.
אפשר עוד שאלה?
כן.
מחילה,
נו,
אם אנחנו מסיימים כל כך טוב בספר בראשית, אז למה הגלות?
למה הגלות? אם אנחנו מסיימים כל כך טוב את ספר בראשית, למה הגלות?
זה
הבטחה לאברהם. פשוט. זה אבות, לא בנים. כלומר, מעשה אבות סימן לבנים, אסך בנים. כלומר, מה שהגרעין של המשפחה המקורי עבר, נותן לנו, כלומר, מייצר את הזהות של הבנים לאורך ההיסטוריה. אגב, בדיוק כמו שהמשפחה של אברהם, מאיפה היא באה? היא באה מגלות, מאור כסדים. אז גם פה, עם ישראל עובר את אותו הדבר. כן.
מה הרבה אחווה שבאה מתוך זה שיהיה טוב לאבא? כל אחווה היא באה לאיזושהי מטרה אחת לפחות.
אתה אומר, מה רע?
כאילו הבסיס של האחווה הוא לא חייב להיות איזשהו...
האם? אני מבין. אז אתה, אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו. מה רע באהבה שהיא כדי לא להזיק לאבא?
באחווה, אחווה.
כן, באחווה, שהיא לא רק, שהיא כדי לא להזיק לאבא. כי היא לא אידיאלית. כמו שאמרת בעצמך.
אז בצבא חיילים יש להם מטרה אחת, הם גוף אחד.
נכון.
אחרי זה מתפזרים, לא חייב שישמר האחווה שם. בזמן המשימה יש להם אחווה.
זה נכון.
יש משהו שמאחד.
נכון, ואז כן, אני צריך להיכנס לשאלה הזאת דרך הנביאים. בסדר? אנחנו מיד נטפל בזה דרך הנביאים. כי השאלה היא, המשימה של האחווה היא משימה של אחרית הימים. ויש מי שכתב על זה, זה זכריה הנביא. מה אמר זכריה הנביא? בואו נראה. בפרק י' א', נראה לי שהוא קרא את העיתון של היום בבוקר. לא, באמת, תראו מה הוא אומר הנביא. הוא אומר כך. בפרק י' א', פסוק י' ד', ואגדע את מקלי השני, את החובלים, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. מדהים. בעוד שיחזקאל הנביא הרגיל אותנו עם ההפטרה הנפלאה, עץ יהודה, עץ אפרים, והיו לעץ אחד, מה אומר לך זכריה? תופר האחווה. יבוא שלב במהלך הגאולה שחלק של העם לא יכיר בחלק השני כאח. מעניין. מה יחבר ביניהם? מה יחבר? לא נעים, אבל הוא כותב את זה. מלחמה. תהיה מלחמה, והיה ביום ההוא, הנה אני שם את ירושלים, אנוכי שם את ירושלים, סף רע לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים, והיה ביום ההוא אשים את ירושלים, אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי העשרות יסרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ. כלומר, בזמן שיש הפרה בין חלקי האומה, אין יותר אחווה, באותו זמן יש מלחמה. ומי הם חלקי העם שנמצאים בתוך הסיפור הזה? אז בספר יחזקאל זה נקרא יהודה ואפרים. בזכריה זה לא נקרא כך. זה נקרא יהודה וירושלים. יהודה וירושלים. ותראו איך הוא כותב. מי הם יהודה, מי הם ירושלים, בשפה של זכריה הנביא. כי רגילים לומר, כשקוראים את יחזקאל, יהודה זה הדתיים, אפרים זה החילונים. בזכריה זה לא. בואו נראה. ואמרו אלופי יהודה בליבם. מה זה אלופים? ראשי צבא. כלומר, ראשי הצבא נקראים אלופי יהודה. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצלי יושבי ירושלים. כלומר, הם מבקשים מיושבי ירושלים להצטרף אל המאמץ המלחמתי. תישאו גם אתם בנטל. עכשיו בואו נקרא, אמצלי יושבי ירושלים, באדוני צבאות אלוהיהם. שימו לב לביטוי החריף. אלופי יהודה אומרים השם צבאות, זה לא אלוהינו. זה אלוהי יושבי ירושלים. ואז אלופי יהודה אומרים ליושבי ירושלים, אמצלי בשם הצבאות אלוהיהם. כן? עכשיו מעניין, מי מנצח? הרי יש מלחמה. האם יושבי ירושלים מנצחים? או אלופי יהודה מנצחים? שאלה רצינית מאוד. אומר הנביא, ביום ההוא, אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. על ימין ושמאל, מה זה ימין ושמאל בתנך? דרום וצפון. כלומר, חזית דרומית, חזית צפונית, ואלופי יהודה ישרפו את האויבים מסביב. מה עם ירושלים? וישבה ירושלים או תחתיה בירושלים. הם לא משתתפים. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? והושיע השם את אהולי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בדוד ותפארת יושבי ירושלים על יהודה. כלומר, את מי הקדוש ברוך הוא מסמפת? את אהולי יהודה, את אלופי יהודה. כן, אלופי, אהולי, יש שני הביטויים כאן. כלומר, ריבונו של עולם רוצה שכל חלק של העם יכיר בערך של החלק השני. ביום ההוא, אסרה, והושיע השם את אהולי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד, ותפארת יושב ירושלים על יהודה, שלא יהיו עם האף למעלה. ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלך השם לפניהם, והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתערב, עוזר במלחמה, ואז למרות שיושבי יהודה, העולי יהודה, הם היו הראשונים להיגאל, ואז יש עלייה רוחנית אצל יושבי ירושלים. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים.
אז כן תגדל תפארת בית דוד.
לא על יהודה. שלא יחשבו שהם יותר טובים מיהודה. נכון? ואז, והביטו אליי את אשר דקרו. מה זה אשר דקרו? אומרים חזל, משיח בן יוסף. כלומר, כל אחד יתחיל לבכות, וואי, מה עשינו? מה עשינו שהרגנו את משיח בן יוסף? הוא מסביר הרב קוק במספד בירושלים, מה זה הרגנו את משיח בן יוסף? שלא התקרבנו זה לזה. ואז סופדים, כן? מספידים את משיח בן יוסף, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים וכו'. ואז מה קורה? וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. כל אחד עושה את הבוכה לעצמו. משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד. משפחת בן נתן לבד, ונשיהם לבד. משפחת בית לוי לבד, ונשיהם לבד. משפחת השימי לבד, ונשיהם לבד. כל המשפחות הנשארות, משפחות משפחות לבד, ונשיהם לבד. כלומר, כל אחד מוכן להספיד, אבל שהשני לא ישתתף אצלי. ואז מה יקרה? כי כל זה, כל האחווה הזאת הייתה רק בגלל הסכנה החיצונית. עוד לא עשו את התיקון הפנימי. זה מה שעונה על שאלתך. מה רע באחווה שבאה רק מפני הסכנה מבחוץ? זה לא מספיק. ואז מתוך כך ייווצר משהו חדש. ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה, והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח התומעה האוויר מן הארץ. ואז יש תיאור מאוד ארוך של מלחמת גוג ומגוג, והיה השם למלך על כל הארץ וכו'. זאת אומרת, יש עוד מקור נפתח, צריך להיטהר, איזושהי טהרה תיווצר, ותיווצר, אפשר לומר, זהות ישראלית חדשה, שתכלול בתוכה גם את עץ אפרים וגם את עץ יהודה, כפי שהנביא יחזקאל אומר. כלומר, הנביא יחזקאל מדבר על שלב שבא אחרי הפרת האחווה. אז יש לנו נבואות של זכריה, נבואות של יחזקאל. מי חסר? ישעיהו. ישעיהו. ישעיהו בכל זאת, אין לו מה לומר על הנושא הזה. בואו נראה. מה?
נביא הנחמות.
בסדר, אז שיגיד. אם הוא נביא נחמה, שיגיד משהו. אל תדאגו, הוא אומר משהו. אומר הנביא ישעיהו כך. אפרים לא יקנה את יהודה. ויהודה לא יעצור את אפרים. לא תהיה כפייה דתית. זה בסדר. אפרים יפסיק לכל הזמן להתעצבן על יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים. יחיו ביחד. וואי, זה אידיליה, נכון? כן, אבל שוכחים שיש פסוק לפני כן. הפסוק לפני כן הוא לא סימפתי. אז אם מישהו פה רגיש, שילך עכשיו. כן? לא, זה בהושע. הפסוק הוא ככה. ושרה קנאת אפרים, טוב, בסדר. וצוררי יהודה יקראתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. מה זה צוררי יהודה? זה אומר שבתוך אפרים יש קבוצה קטנה, אולי רק 15 אנשים, לא הרבה, אבל הם צוררי יהודה. וכדי לחבר בין יהודה לאפרים, צריך להחריט את צוררי יהודה. כן? לא יודע כמה, כן? מה אתה תופס אותי על מספר? כן. אבל משהו, איזושהי אורלה צריכה לסור. משהו צריך להיבטל. כי, מה? לא אמרתי בידי מי. אני אמרתי, אני סטתי לאלימות חלס וחלילה. אתה לא, מה? אתה מכיר אותי כזה? לא. אבל הבידי שמיים זה יכול להיות גם על ידי חקיקה. זה, גם זה שמיים. כן? כלומר, הרבה דברים יכולים להיעשות כדי שצוררי יהודה יפסיקו לבלבל את המוח. זה בלתי אפשרי. רוצים אחווה. ויש מישהו שלא רוצה את האחווה. אז כדי שתסור קינת אפרים, צריך שצוררי יהודה יקראתו, ואז ממילא, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. הוא יודע מה שהוא מדבר, ישעיהו הנביא. הוא נראה שהוא קרא גם את זכריה, וגם את יחזקאל, למרות שהם היו אחריו. אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש לכם סבלנות? בסדר. נוסיף עוד משהו. מבחן האחווה הוא קשור כנראה גם נקודת ההתחלה שלו במקור חיצוני. אני אסביר למה הכוונה. יש אגב הרבה מאפיינים למלחמה שאנחנו נתונים בה כעת. יש מאפיינים של מלחמת עמלק. לא רק, וזה לא בדיוק עמלק שהתורה דיברה עליו, אבל יש הרבה מאפיינים עמלקיים. אגב, מתי עמלק תקף את עם ישראל בתורה? פעמיים. פעם ראשונה ביציאת מצרים. פעם שנייה, וישמע הכנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ויש ממנו שבי. אומרים חז"ל, מי זה המלכי, מי זה הכנעני מלך ערד? אומרים חז"ל, זה עמלק. זה כנעני? כן, כתוב מפורש כנעני, וחז"ל אומרים זה עמלק. מה קרה? כי אומרים חז"ל שזה היה עמלקים, אבל כדי לרמות את ישראל בתפילתם, הם דיברו בלשון כנען. ראו אותם ישראל עם בגדי המלאק ועם לשון כנען. אמרו, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. כלומר, לא רוצים להסתבר, העם הזה. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין כאן. א', השיח המלאקי והשיח הכנעני זה לא אותו שיח. מה הטענה של כנען? לקחתם לנו את הארץ. מה הטענה של המלאק? אנחנו מנוגדים לכם ניגוד עצמי. עכשיו, השיח המלאקי לא מתקבל בקהילה הבינלאומית. אז מה עושה המלאק? מדבר כמו כנעני. כן? אבל המטרה היא אחת לגמרי. ואיש ממנו שבי. מה עושים כשיש שבויים? מה היהדות אומרת? לא נכון. לא נכון. פדיון שבויים זה מושג של הגלות. בגלות, כשיש יהודי שנתפס בשבי, אז מה עושים? מתארגנים בקהילה, אוספים כסף, מפעילים כל מיני גורמים, בסוף פודים את הבן אדם. זאת עמדה גלותית. בעם ישראל, כשעם ישראל בארצו, אין פדיון שבויים, יש שחרור שבויים. יש שחרור, זה מה שכתוב. ואיש ממנו שבי, אז עם ישראל יוצא למלחמה. בדיוק, כמו שמעון ולוי, ששחררו את דינה. ודוד המלך בצקלג וכו'. בסדר, אני רוצה לחזור לנושא, אבל כמו שאמרתם בצדק, הפעם הראשונה שהמלאק תקף, זה ביציאת מצרים. ויזנף בך כל הנחשלים. מי זה הנחשלים? לא, זה לא ערב רב. שבט דן, נכון, חז"ל אומרים זה שבט דן. שבט דן, שהיה הענן פולט אותם. כי איך המלאק יכול להיכנס כשיש ענני כבוד? אז יש קבוצה שהענן היה פולט אותם. זה שבט דן, שהיו עובדי עבודה זרה. הם עשו שמה מסיבה, חבל על הזמן, עם פסל מיכה. והמלאק תוקף דווקא שם. מה אומר משה ליהושע? בחר לנו אנשים וצא. מה זה צא? צא מן הענן. אבל צא מן הענן, למה לצאת? אז חזן אומרים, צא מן הענן. כדי להציל את מי? את אלה שהענן פולט. כלומר, אל תחשוב, יש כאלה, מגיע להם שהמלאק תקף אותם. לא, אומר משה, המשימה היא להציל את אלה שהענן פולט. ואז מה יוצא מזה? שאחרי זה שורה שכינה. נבנה המשכן על ידי שני אדריכלים. אדריכל אחד משבט יהודה, בצלל, ואדריכל אחד משבט דן, האוליאב. אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, אין לך ירות שבשבטים משבט דן, ובשניהם שורה שכינה. טוב, בסדר. כל אחד וההערות שלו, בסדר.
הענף שלו כנחש?
מה?
כשמסיימים את
האריה
של יהודה,
אז הענף שלו כנחש. טוב, זה ה... לא נראה לי, אבל כתוב דן גור אריה, נזנק מן הבשן. כלומר, יש גם צד כזה. כלומר, בסופו של דבר, משימת האחווה היא לא דבר פשוט, היא דורשת הרבה מאוד מהלכים. אחד המהלכים זה, כפי שאמרנו, צוררי יהודה יקרתו, אבל המטרה היא, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. יש שאלות? טוב, אז כיוון שהייתם קשובים, אני התרשמתי שאין צורך בבוחן, אז אתם פטורים מן הבוחן. תודה רבה, שלום.
תודה רבה לרב. לפני קדיש, דוד, אתה תגיד קדיש. אנחנו, אז זה היה קצר, כי זה היה מרתק.
אתם רוצים ארוך?
כן. והשיעור היה תמיד שעתיים וחצי אצל הרב. לפני 20 ו... כמעט 20 ומשהו שנה שאלו את הרב את השאלה שהיהודי ההוא שאל. אם סיימנו כל כך טוב את ספר בראשית, למה יש גלות? אז זה תורה שבעל פה, שמעיה נובע. אני כל פעם מתחדש בכל שיעור מחדש עם הרב, הרב אמר על ברית בין הבתרים, שזה היה בקשה של אברהם אבינו, אני עברתי את תורכסדים, מה עם עם ישראל שיזכו בעזרת השם לארץ זבת חלב ודבש?
נו, ומה הייתה התשובה?
שהם ירדו למצרים.
שיעשו תורכסדים קולקטיבי, כן?
טוב, אז כל מילה שנוסיף היא תוריד. תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לרב, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיך ושנותיך בנעימים ובבריאות.
אמן.
זרע חיה וקיימה, ותזכה לתלמידים שממשיכים את דרכך.
אמן.
ומוסיפים על דרכך בעזרת השם.
אמן.
רבי חנניה.